אז השיחה היום, הנושא של השיחה הוא אמון. אמון היא איכות רוחנית, איכות טרנספורמטיבית שמופיעה די הרבה בלימוד של הבודה. ואני חושב שיחסית אנחנו פחות עוסקים בה, מדברים עליה. ישנן קונוטציות לפעמים קצת חשודות שמקושרות לאמון, כמו אמונה, אם לא אמונה עיוורת, כך שמסיבות כאלה ואחרות אולי קצת מוזנחת בלימוד של הדרמה כפי שזה מועבר היום. ואני רוצה כן לדבר על זה ולהראות את האיכות, את החשיבות של האיכות הזאת כבסיס לשחרור, כבסיס או כתנאי אפילו לטרנספורמציה מסבל, מדוקה, לאושר ולשחרור. שומעים אותי מאחורה? כאשר הבודה, אפשר לחבות את המזגן? כאשר הבודה התבקש לצמצם או לתמצת את תורתו, הבודה אמר, אני מלמד את הסבל ואת סיום הסבל. ומעניין שהבודה התייחס לזה כדבר אחד, לא שניים, את הופעת הסבל ואת חדילת הסבל כמקשה אחת. ואני אחזור לזה יותר בהמשך. סוג כזה או אחר של סבל או אי נחת או חוסר שביעות רצון או כאב, כולן מילים או דרכים לתאר את המילה דוקה שהבודה השתמש בה, כולם פירושים נכונים. אז אני חושב שכולנו באנו לכאן נושאים איתנו או חוויה או זיכרון של אי נחת כזאת או אחרת. אז אנחנו לא צריכים יותר מדי לעשות חקירה מה זה דוקה, למה הבודה התכוון, אנחנו יודעים, אנחנו חשנו רמה כזאת או אחרת של חוסר שביעות רצון. ובאופן אולי מפתיע ואולי מתסכל מאכזב, כשהגענו לפה זה לא בהכרח נפסק. יש כאלה אפילו שיעידו שזה אפילו אולי קצת התגבר. חשים פה לפעמים יותר אי שביעות רצון, תסכול, כאב, בלגן מנטלי, אפילו לפעמים שואלים את עצמנו האם זה נכון שבאנו. ואני רוצה להגיד שיכול להיות שזה לא בהכרח, איך אני אגיד את זה מבלי לפגוע באף אחד, זה לא בהכרח רע. יכול להיות שזה אפילו המזל הטוב שלנו שאנחנו עדיין חשים ומחוברים מסוג כזה או אחר של סבל. הבודה דיבר גם על שני סוגים של תגובות לסבל, של שני דרכים שבהם אנחנו, בני אדם, מגיבים כשאנחנו פוגשים דוקה לסוגיה. סנדי התייחסה לזה קצת בשיחה שלה בערב הראשון. התגובה האחת לסבל היא תגובה של איכס, של התקוממות, של הלקאה עצמית, של האשמה, של כניסה למעגלים של אני מלכה את עצמי על זה שאני כזה אידיוט, שאני חווה את זה, ושאני לא מצליח לשחרר את עצמי, ועל זה, ואני מלכה את העולם ואת האשמים, וסוג כזה של דחייה ושל התקוממות לא ערה, שבודה קרא לה הלקאה, או אם נשתמש במינוחים של אתמול, מלחמה. והסוג השני של תגובה למפגש עם הסבל מוביל אותנו לתהייה או לחיפוש, כמו שסנדי אמרה, חיפוש נאצל. איך קורה שאני סובל? מה הסיבה לכך? מהם התנאים שבהם הסבל שלי נוצר? איך קרה שאני סובל? והחיפוש הזה הוא התגובה מהסוג השני שהבודה אמר לנו להיות קשובים אליו, כי הוא נכון. החיפוש מהסוג הזה הוא התחלה של היציאה ממעגל הסבל. אז המפגש עם האמת של הסבל יכול להיות טרנספורמטיבי עבורנו, אם אנחנו באמת פתוחים לפגוש את הסבל ולהתבונן בסבל ולחקור איך זה קורה שזה מופיע, מה התנאים והנסיבות שגורמים לזה להופיע, ומהם התנאים והנסיבות שיכולים לגרום לזה להיעלם, להסתיים. וכאמור, אנחנו פוגשים פה לא מעט סוגים של אי נחת. לפעמים אפילו הרבה יותר מדי ממה שרצינו, ולפעמים נדמה לנו שמשהו פה לא בסדר. בעצם אני נזכר, אז בבית חוויתי פחות. לא הרגשתי כל כך עמוס במחשבות, וכל כך מלא בספקות, וכל כך מלא בתסכולים, ובטח לא כל כך הרבה כאבים כמו שאני חווה פה. חשוב לזכור שהמדיטציה לא מייצרת סבל. מה שאנחנו פוגשים פה, אנחנו פוגשים את ההתניות והדפוסים שמתגלגלים להם כנטיות, לפעמים חבויות ולפעמים גלויות, בדעתנו, בתודעתנו, בגופנו. במובן הזה אנחנו באים איתם, רק אולי ההבדל הוא שבבית פיתחנו כבר לא מעט אסטרטגיות ומנגנונים של הדחקה או של הסתרה או של הסחה, כך שלא נפגוש אותם. ותחשבו כמה אנחנו פעילים ביום-יום, ואם כל הפעילות שלנו, להדליק את הטלוויזיה, להיכנס לאינטרנט, לשלוח, לעשות צ'אט ולבדוק את הזה, ולהרים טלפון וללכת לכאן וללכת שם, כמה מתוך, והקריאה, ועוד קריאה, ולצפות בזה, ולעשות את זה, הביזינס שלנו, כמה הוא בעצם תגובתי כדי לא לפגוש את מה שכל כך קשה לנו לפגוש. ופה, ובלי להגיד שכל אחד מהדברים האלה כשלעצמו ובפני עצמו הוא בעיה או שהוא לא טוב, יש הרבה תועלת בטלוויזיה ובמחשבים ובאינטרנט, כל אחד מהדברים ובפעילות, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים לגלות שאנחנו משתמשים בזה כדי לא להרגיש, כדי לא לפגוש, כדי לא לחשוב. כך שחשוב לזכור שמה שאנחנו פוגשים פה הוא לא בגלל המדיטציה, אלא שדווקא יש לנו פה הזדמנות לפגוש את אותן התניות, אותן דפוסים שמאמללים אותנו במודע או לא במודע, איכן שלא נהיה. ופה אנחנו פשוט נחשפים אליהם, אבל הגוד ניוז שאנחנו יכולים לפגוש אותם אחרת, עם אותה גישה ועם אותם כלים שמאפשרים את הטרנספורמציה שבשבילה באנו לכאן מלכתחילה. ישנה סוטרה של הבודה שעוסקת בנושא הזה של מעגל הסבל ושל המקום של אמון כמפתח לשחרור, נקראת אופניסה סוטרה. נקרא האופניסה זה התנאים התומכים. אז סוטרה על התנאים התומכים, והסוטרה הזאת עוסקת באחד העקרונות החשובים ביותר במה שגילה הבודה, שנקרא עיקרון ההתהוות המותנית, או מעגל ההתהוות המותנית. היא לא היחידה שעוסקת בזה, היא דווקא הפחות, מהפחות מוכרות והפחות מפורשנות אולי אפילו. כמה מילים קצרות על ההתהוות המותנית. העיקרון או הרעיון או המעגל של ההתהוות המותנית שגילה הבודה, שהיה על פי הבנתו המפתח להבנת הסבל וליציאה מהסבל, העיקרון הבסיסי הוא שהתופעות שקורות לנו יצורים אנושיים אינן מקריות ואינן אקראיות. הדברים, התופעות קורות בשילוב של תנאי שמוביל לתנאי, דבר מוליך לדבר, דבר, הופעה של דבר מייצרת את התנאים התומכים בהופעה של דבר אחד. ואם אנחנו מבינים ורואים נכוחה כיצד הדברים מופיעים כתלות הדדית אחד בשני, אנחנו יכולים גם להבין כיצד הם מסתיימים בתלות הדדית, מכיוון שהם קשורים זה בזה. אז יש קודם כל בעיקרון הזה, זה עוזר לנו להבין או לשלול את הגישה התפיסה שהכל קורה באקראי, הכל נסיבות אקראיות ועניין של מזל או עניין של ילך לי או לא ילך לי. אז היא שוללת את הגישה האקראית והכאוטית של התפיסה הזאת שכך קוראים הדברים. והיא שוללת גם את התפיסה שאומרת שישנו מאחורה, ישנה איזו ישות עליונה, אל או השגחה או מה שנקרא לזה, שמכוונת מלמעלה וזה תלוי בה. והבודה אומר, התלות היא של דבר תלוי בדבר, ואם אנחנו מבינים את התלות הזאת של דבר שתלוי בדבר, אנחנו מבינים גם איך לפרום אותו. כאשר אנחנו משנים תנאים בדבר אחד חדל, אז זה מוביל לקריסה ולחדילה של כל השרשרת בתוך המעגל הזה. ובמובן הזה זה מחזיר תודה לאל, סליחה על הביטוי, את האחריות, את האחריות, או זה מזכיר לנו שהמפתחות לשינוי ולטרנספורמציה מצויים בידיים שלנו. ובקצרה, המעגל הקלאסי, אני לא אכנס לפירוט, אני אתאר בקצרה את הגלגל, ואני אתייחס לחידוש או לייחוד של האופניסה סוטרה. כשיש בורות כתנאי, בורות בז'רגון הבודהיסטי מתכוונת לכך שאין לנו ידיעה ברורה של הדברים כפי שהם. אין לנו הבנה בהירה של התלות והקשר בין סיבה ותוצאה. אין לנו הבנה ברורה כיצד פעולה מסוימת מייצרת תוצאה מסוימת. ואילו הייתה לנו הבנה ברורה, לא הייתה בורות. אז כבורות, עם בורות כתנאי, מתארגנים מבנים מנטליים בצורה מסוימת, שתומכים בהופעת הכרה או הכרות בצורה מסוימת, שמובילים ותומכים בהופעה של תפיסות, תפיסות המציאות, תפיסת החומר, תפיסות התודעה, שמובילים לתפיסה, למגע עם התופעות, זה אחד משערי החושים שלנו, שמובילים לדרך המסוימת שבה אנחנו חווים את התחושות, לדרך המסוימת שבה אנחנו נוצרת השתוקקות, לדרך המסוימת שבה נוצרת היאחזות, לדרך המסוימת שבה נוצרת או מתהווה, נולדת ומתה תפיסת אני שגויה, שרואה את האני כנפרד, כעצמאי וכקבוע, שמייצרת את הסבל. אז בקצרה, בהישען על בורות, מופיע סבל. זה המעגל הקלאסי, והוא קורה מאות פעמים ביום. תוך בורות אנחנו תופסים ורואים ומכירים ומשתוקקים או דוחים ונאחזים וחשים סבל, וזה כל זה מניע את עצמו שוב ושוב. זה מעגל שתלוי בעצמו ומתגלגל בזכות הדרך שבה הדברים קורים משנייה לשנייה. ובתפיסה או בסוטרות הקלאסיות, הפריצה של המעגל הזה או ההתרה של הקשר ההדדי הזה קורית או דרך סיור הבורות, כאשר אנחנו כבר לא תופסים את הדברים בצורה שגויה, וכאשר אנחנו מבינים בצורה נכוחה את הקשר בין סיבה לתוצאה, חדלה הבורות, ועקב כך קורס כל המעגל שמותנה בבורות, והבורות מסתיימת. ומכיוון שהסבל הוא אחד מהגורמים, אחד מה חוליות בתוך המעגל הזה, גם הסבל חדל. אז בגדול זה המעגל הקלאסי, והייחוד של האופניסה סוטרה היא שהבודה מתאר קשר חדש שלא מופיע במעגל הקלאסי, חדש במובן שהוא לא חדש של עצמו, אבל בהתבוננות של התלות ההדדית, הבודה מכניס מרכיב חדש, שבו במעגל של החדילה, במעגל השלילי של היציאה מהמעגל של הסבל, הסבל, הדוקה עצמה, היא תנאי תומך להופעה של אמון. והאמון הוא תנאי תומך להופעה של שמחה, והשמחה היא תנאי תומכת, תנאי תומך להופעה של שלווה, של ריכוז, של תשומת לב, של ראיית הדברים כפי שהם, של אי-היקסמות, אי-היקסמות במובן שאנחנו כבר לא כל כך מוקסמים מהמחשבות שאנחנו רואים. כבר לא כל כך מבלבלים אותם עם המציאות. אנחנו, הנטייה להיקסם ולהשליך מציאות על מה שהוא רק רעיון שבא והולך, אנחנו לא נקסמים, ואנחנו, והאי-קסמות הזאת היא מובילה לאי-השתוקקות ולאי-היאחזות, מה שאנחנו מדברים עליו המון, שמוביל לראיית הדברים כפי שהם, שמוביל לחדילה של הרעלים המנטליים שעל בסיסם אנחנו חווים סבל. אז הנקודה שאני רוצה לדבר עליה בתוך המעגל הזה, שעל פניו היא יכולה להיות הכי סתומה, הכי מבלבלת, זה איך סבל הוא תנאי תומך לאמון. מה הקשר בין הופעה של סבל לבין הופעה של אמון? כי אם אנחנו מערערים בזה, אז יכול להיות שיתברר לנו שאצלנו זה בדיוק הפוך. כל פעם שאני סובל, שרע לי, שקשה לי, מתנפץ האמון. מתנפץ האמון בעולם, מתנפץ האמון באנשים, מתנפץ האמון בעצמי. ועל מה בודה מדבר? שהופעת הסבל או המפגש עם הסבל הוא תנאי תומך להופעה של אמון. או איזה מין סוג של אמון הבודה מדבר עליו? זו שאלה ששווה לשאול את עצמנו. הרבה מורים, גם בתוך הדרמה, לא רק, רואים במפגש עם הסבל כאיזה סוג של פתיחה של עין רוחנית בתוכנו. כשאנחנו פוגשים סבל שוב ושוב, זה יכול להיות עקב טראומה אחת, או עקב התנפצות שוב ושוב של התקוות שלנו לשמחה ולאושר, משהו בתוכנו מזדעזע, נשבר. ומה שנשבר ומזדעזע, אולי, תבדקו, זה האמון שלנו בדרך שבה תפסנו את הדברים עד עכשיו. מתערער בנו הביטחון שהעולם, כפי שהבנו אותו עד עכשיו, על הערכים שלנו, של העולם, ושאנחנו אימצנו, על התפיסות, משהו כבר לא עובד יותר. אני עושה את מיטב יכולתי להיות מאושר, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה לשמוח, וזה לא מצליח לי. כל הניסיונות שלי להגביר את השמחה דרך ההחזקה של הנעים, קירוב של הנעים ודחיית הלא נעים, לא מצליח. המציאות מוכיחה לי שזה לא עובד ככה. לאו דווקא בדרך הזאת, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול לשים את המילים או את החוויות בדרך שנכונה לו, כיצד בשלב מסוים, או בבת אחת, או באיזשהו תהליך, התערערה עקב משבר, עקב קושי, עקב אי שביעות רצון, עקב אובדן משמעות, עקב דבר זה או אחר, התערער לנו הביטחון והאמון בדרך, בעולם, בדרך שתפסנו אותו עד עכשיו. ניסינו לשלוט, ניסינו להחזיק, ניסינו לנהל, ניסינו לנווט, וזה לא הולך לנו. והאמון האמון הישן, בוא נקרא לו, מבלי להגיד טוב או רע, האמון הישן מתרסק, ואז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, אולי משהו בדרך שבה אני תופס את הדברים, שבה אני רואה את הדברים, שבה אני חווה את הדברים, שבה אני מקשר בין סיבה לתוצאה, אולי משהו בשגוי, בתפיסה הזאת, בדרך הזאת, בהבנה הזאת, ואולי אני יכול לגלות או לחפש, ואז מתחיל מה שהבודה קורא לו חיפוש נאצל, חיפוש של הבנה אחרת לקשר בין הדברים, מה כן יכול להקנות לנו ביטחון, מה כן יכול להקנות לנו שקט, מה כן יכול להקנות לנו אושר שניתן יהיה לנוח איתו, או שלווה שניתן יהיה לחוות אותה. אז זה מוביל אותנו לחיפוש. ובכלל, אני רוצה להגיד לפני כן כמה מילים על המילה או למושג אמון, שכאמור בדרך כלל אנחנו או לא מספיק מחשיבים אותו, או לא מספיק מעריכים אותו, או לא מספיק ערים לקיומו, לקיומה של יכולת או איכות כזאת בתוכנו. בדרך כלל, תבדקו ותראו אם זה אכן כך, אנחנו סומכים יותר או חושבים יותר או מאמינים יותר ביכולת התבונית שלנו ובידיעה שלנו יותר מאשר באמון. אנחנו חושבים שאנחנו עושים דברים מתוך ידיעה ולא מתוך אמון. וזאת נקודה שמעניין לבדוק אותה, כי האם זה באמת כך? וכשאנחנו בודקים אותה, אנחנו מגלים שידיעה היא תמיד נכונה לעבר. אנחנו יודעים תמיד את מה שהיה. למשל, אנחנו הולכים לרופא, אם אנחנו חולים או אם כואב לנו, לא מתוך ידיעה שהוא ירפא אותנו, כי הוא עוד לא ריפא אותנו. אנחנו מאמינים, יש בנו אמון שהוא יכול לרפא אותנו. אנחנו יודעים שהוא ריפא אתמול, הוא ריפא את אחותי, הוא ריפא את החבר שלי, ויש לו שם טוב, והוא איש נחמד. את זה אנחנו, זה ידיעה ששייכת לעבר. אבל אם הוא ירפא אותי, מה שאני הולך אליו היום או מחר, אנחנו עוד לא יודעים. אז יש לנו אמון. כשאנחנו הולכים לחדר אוכל, כשהגונג מצלצל וארוחת צהריים, ארוחת ערב, אנחנו לא יודעים אם יש שם אוכל. אנחנו מאמינים שיש שם אוכל. כי היה אתמול, וכי יש אנשי צוות, וכי ראיתי, כי בבוקר חתכתי את הירקות. אז סביר להניח, אבל סביר להניח היא לא ידיעה. אנחנו מתוך ההתנסות שלנו עד כה, אנחנו מאמינים, אנחנו נותנים אמון באפשרות שיש שם אוכל, ולכן אנחנו הולכים. אז אני מנסה להגיד שאמון זה לא דבר רע, וזה לא איכות שהיא זרה לנו, אנחנו פשוט לא ערים לכך שהמון המון רמות של אמון מתקיימות ומאפשרות לנו לעשות דברים. ובאותה מידה אנחנו הגענו לכאן מתוך אמון. חלקנו לא התנסה בכלל במדיטציה, יש לנו סקרנות, שמענו משהו וזה, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. אז יש לנו אמון או אמונה, חלקנו התנסה במדיטציה ויודע שהמדיטציות הקודמות, הקורסים הקודמים, הריטריטים הקודמים היו משמעותיים, טרנספורמטיביים, עשו משהו טוב, אבל איך הקורס הזה יהיה, איך הישיבה הזאת יהיה, איך הישיבה מחר, אנחנו לא יודעים, יש לנו אמון. אז באיזשהו מקום אמון הוא בסיסי ביכולת שלנו לנוע בתוך העולם. אנחנו נעים, אני חושב, שוב זה מעניין לבדוק את זה, אני חושב יש לנו שתי מוטיבציות להנאה. אחד מהם זה אמון, ואחד מהם זה פחד. משהו מפחיד אותנו, אז אנחנו בורחים, אנחנו נעים, לא כל כך מתוך אמון, אלא פשוט מתוך. אולי יש שם אמון שהמקום ההוא יהיה פחות מפחיד מהמקום הזה. אז אמון, נגלה יותר ויותר שאמון זה היכולת לבטוח ולסמוך על הבלתי ידוע. יכולת להביא את עצמנו להתנסות עם הבלתי ידוע, כי בעצם כל רגע חדש הוא בלתי ידוע. ואמון הוא הבסיס לאימון. אנחנו לא יכולים, לא נאמן את עצמנו אם אין לנו אמון שזה יכול להביא תוצאות. זה אימון בכל דבר, אימון במגינה, אימון בספורט, אימון ברכישת מיומנות חדשה. אז אמון הוא יכולת מאוד מאוד מרכזית בכל מה שאנחנו עושים. ואמון הוא הבסיס גם למה שאנחנו עושים פה. ובתהליך של התרגול דרך מסע או ההתנסות שלנו, אם אנחנו מדברים על דרמה, על מדיטציה, על אימון רוחני, הבסיס הראשון הוא, יש שם שני מרכיבים. יש שם, שמענו משהו, פגשנו משהו, או מישהו, קראנו משהו שאומר לנו, וואלה, יש דבר כזה שנקרא דרמה, יש דבר כזה שנקרא מדיטציה. אנחנו עוד לא יודעים, רק שמענו על זה עכשיו, ואנחנו, או שאנחנו מאמינים לבן אדם, או שאנחנו מסתכלים על הבן אדם, ואנחנו רואים איך שהוא מתנהג, ואיך שהוא נוכח, וזה נותן לנו השראה, ומשהו בנו נפתח אל זה, ואומר, הלאה, אולי גם לי זה יכול לעשות טוב. אז הסוג הזה של אמון, הוא אמון שהוא עדיין נשען על משהו חיצוני לנו. נשמח משהו שנאמר, נקרא, נשמע וכו'. והבודה אכן אמר שהשלב הראשון בלידה של האמון הוא שמיעה או היחשפות לדרמה האמיתית. שמיעה והיחשפות לזה שישנה דרך שאכן מובילה מסבל אל סיום הסבל. עד שלא נשמע את זה שהאפשרות הזאת קיימת, אנחנו אולי נדע שיש משהו לא בסדר בדרך שבה אנחנו תופסים את העולם, ובדרך שאנחנו חווים יותר מדי דוקה ממה שאנחנו חושבים שאפשרי לנו, אבל התנאי הזה של שמיעת הדרך הרדיקלית הזאת שמציעה סיום של סבל, היא תנאי חשוב. וכאשר מתקיימים שני תנאים. התנאי הראשון דיברנו עליו, משהו בהתנסות שלנו אומר לנו שהדרך שבה חווינו את הסבל עד עכשיו, משהו לא עובד, משהו בעולם הערכים שלנו, בעולם התפיסות שלנו, ויחד עם השמיעה של דרך אותנטית שמציעה סיום לסבל, כאשר שני התנאים האלה נפגשים, מתאפשר אמון מסוג חדש. מתאפשר אמון מסוג חדש שהבודה קרא לו הליכה נגד הזרם. והליכה נגד הזרם זה מטאפורה מאוד חזקה, כי הזרם הוא הזרם של מה שרוב האנשים חושבים, מה שרוב האנשים מאמינים, של ככל שיהיה לי יותר, יהיה לי יותר טוב. ככל שאני אצליח לדחות את מה שלא נעים, יהיה לי יותר טוב. ככל שאני אאגור יותר, ככל שאני אשלוט יותר, ככל שאני אתכנן יותר, וכן הלאה וכן הלאה. הדרך של מימוש העושר, דרך מקסום או מימוש התשוקות, ודרך דחיית ומאבק בלא נעים, זה הזרם. וכשאנחנו מבינים או נפתחים לאפשרות שהזרם הזה לא מקיים את ההבטחה של עושר, הוא ממשיך לגלגל את עצמו במעגל הסמסרה, אבל הוא לא חסין לסבל, הוא לא חסין לאי סיפוק, הוא לא חסין לכל אותם סוגים של דוקה שאנחנו חווים, מתאפשר היפוך של הגלגל, מתאפשר בתודעת, נפתחת, מפציעה בתודעתנו האפשרות של אולי המעגל הזה הוא הפוך, אולי ניתן ללכת בדרך שהיא רדיקלית קיצונית. ובמובן הזה האופניסה סוטרה אומרת שהסבל הוא תנאי תומך להופעה של אמון מסוג חדש, והאמון הזה מאפשר את כל הגלגל החדש שמוביל לשמחה, לריכוז, לשלווה, לראיית הדברים כפי שהם, לסיום הסבל. אז איזה אמון אנחנו, איזה סוגים של אמון? וכאמור, אמון הוא לא דבר שהוא או שיש לי אמון או שאין לי אמון, זה לא שחור ולבן. יש בנו אמון, מידה כזאת או אחרת של אמון, אבל האמון הזה מתעדן ועובר בעצמו טרנספורמציה. אז בהתחלה האמון כאמור מושתת על משהו ששמענו, הוא חיצוני לנו. בהמשך האמון הזה מוביל אותנו להתנסות, ואנחנו שומעים הנחיות של דרמה והסברים של כיצד הדברים קורים וכיצד ניתן לשים לב לדברים כך שיקרו, אבל לא ייצרו את החוויה של מאבק, של מלחמה, של התנגדות, של נבדלות, של הפרדה, של בידוד, אלא ייצרו חיבור, ייצרו קשר, ייצרו המסע של כל מה שמונע מאיתנו לחוש באמת מחוברים וחלק מה. אז האמון בדרמה הופך לאמון בהנחיות, ואז מופיע שלב שבו אנחנו כבר התנסינו, לא בהרבה, אבל התנסינו בקצת, והאמון, אנחנו מרגישים שהוא כבר חלקו לפחות מבוסס על ההתנסות שלנו. כן, שמתי לב שכשאני רואה את המחשבה, ואני פשוט רואה אותה ולא נאחז בה, לא נכנס לזרם שלה, וחוזר לכאן ועכשיו, משהו נרגע. כן, שמתי לב שאני לא חייב להגיב באימפולסיביות ובאוטומטיות לכל גירוי. יש גירויים שאני יכול, נעימים או לא נעימים, שאני יכול לאפשר להם להיות, והכל בסדר. זה מופיע וזה נעלם. אז זה לא צריכות להיות תובנות של עושר קיצוני או של חירות מוחלטת, אבל לאט לאט ישנה הבשלה של התרגול וה אמון נבנה יותר ויותר על סמך ההתנסות שלנו. וגם האמון הזה מתפתח ונולדת בנו או מתאפשרת לנו יותר ויותר יכולת של לתת אמון ברגע הנוכחי כפי שהוא. לפני כן היינו מאוד דואגים ובשליטה איך יהיה ומה יהיה, והיינו כל הזמן התודעה קפצה אל הרגע הבא לתכנן אותו ולהנדס אותו כך שיתאים, שיהיה, כשאני אנחת שמה ברגע הבא יהיה בסדר. ומשהו בתוך התנועה הזאת שיוצאת כל הזמן מהרגע הזה ורצה אל הרגעים הבאים כדי לדאוג שיהיו פחות מפחידים ופחות מסוכנים מהרגע הזה ופחות להתנות אותם שיהיו כפי שאנחנו רוצים, משהו נרגע בנטייה הזאת ונולד בנו, נולדת בנו יכולת לסמוך ולתת אמון שהרגע הבא יופיע כפי שהוא יופיע וזה בסדר. אנחנו פחות אובססיביים ופחות בפאניקה ובשליטה, ותשימו לב כמה שליטה ופאניקה מזינים זה את זה. אם לא, השליטה לא מפחיתה את הפאניקה, אלא השליטה מייצרת את הפאניקה הבאה. אוקיי, אז אני שלטתי לרגע הזה, אז אני שלוט גם על הרגע הבא. זה מעגל של סמסרה, של שליטה ופאניקה ושליטה ופאניקה. וזה מתחלף לאט לאט ביכולת לסמוך. אני יכול להיות עם הרגע הזה, אני יכול להיות גם עם הרגע הבא. משהו בתוכנו לאט לאט נרגע, מרפא, ואנחנו מוכנים להיות מופתעים. אנחנו בעצם יודעים שכל רגע חדש הוא הפתעה. הידע שייך למה שהיה אתמול, למה שהיה במדיטציה האחרונה, למה שהיה בריטריט האחרון, אבל כל רגע הוא הפתעה, ונוצרת בנו יכולת לבטוח, לתת אמון בכך שהרגע יופיע כפי שהוא יופיע, ואנחנו שם, אנחנו ערים ופתוחים. הבודה קרא לזה, מתפתח בנו אמון בידיעת הדברים כפי שהם, אמון בידיעת הדברים כפי שהם, ולא כפי שאנחנו רוצים לצייר אותם, או לתפוס אותם, או להגדיר אותם. וזה אמון מסוג חדש, או כפי שאומרת האופניסה סוטה בפתיחה שלה, מי שרואה ויודע את התהוותו של החומר ולכתו, את התחושות בהתהוותם ובלכתם, את ההמשגות בהתהוותן ובלכתן, את תבניות החשיבה, המחשבה בהתהוותן ובלכתן, מי שרואה ויודע את זה, יודע את הפסקת הזיהומים, יודע את הפסקת הבורות והסבל. כשאנחנו בידיעה הזאת שהדברים טבעם להופיע ולהיעלם, שאנחנו רואים יותר ויותר שהדברים לא קבועים, שהכל כל הזמן זורם. הדבר היחידי שלא זורם זה המושג שלנו והדעה שלנו איך הדברים צריכים להיות. אבל מושגים הם טבעון מנטלי, הם החזקה מנטלית, הם תפיסה מנטלית. אבל המציאות, התופעות, כל הזמן מופיעות ונעלמות, התחושות מופיעות, הנעים מופיע, הנעים נעלם, הלא נעים מופיע, הלא נעים משתנה, המחשבה מופיעה, המחשבה נעלמת, השעמום מופיע, השעמום נעלם, צלילים מופיע, צלילים נעלמים. כשאנחנו רואים את כל זה יותר ויותר, אנחנו נרגעים לתוך זה, אנחנו חיים בתוך העולם, אנחנו ממשיכים לחיות בתוך העולם, אנחנו לא מתכחשים לתופעת העולם, אבל אנחנו כבר פחות נאחזים בתפיסה או בהמשגה שלנו שהעולם קבוע ונשאר כפי שהוא. אנחנו רואים את העולם מופיע, אנחנו רואים את העולם מתפוגג ומשתנה. אנחנו רואים תופעה מופיעה, רואים תופעה מתפוגגת, אז אנחנו חיים בתוך העולם, אבל פחות ופחות נאחזים בו כדי לאשר ולהבטיח את קיומנו. אנחנו יותר ויותר נהיים העולם, נהיים החיים, מאשר זהות נפרדת, לכאורה שונה מן העולם, שנלחמת בעולם, שמתגוננת כנגד או בעד חלקים כאלה, מופעים כאלה ואחרים. אנחנו נהיים מה שהיינו תמיד, חלק אורגני מההופעה וההיעלמות של הדברים. נוצר בנו אמון לאפשר לתופעות להופיע ולהיעלם כפי שהם עשו מאז ומעולם. התופעות לא השתנו לפני הריטריט ואחרי הריטריט, אבל משהו בהבנה שלנו נכנע לאמת של ההופעה והעלמות. אנחנו מאפשרים לכאב להופיע ורואים שהכאב משתנה. אנחנו מאפשרים לקושי או לדוקו להופיע ואנחנו רואים שהדוקה משתנה. אנחנו מאפשרים אפילו המילה מאפשר היא לא נכונה פה, אנחנו לא מאפשרים, זה קורה, אנחנו מאפשרים או לא, ואנחנו פתוחים, אנחנו ערים, אנחנו נוכחים בהופעה של המחשבה ובהיעלמות של המחשבה, בהופעה של הרגש, בהיעלמות של הרגש, בהופעה של השמחה ובהשתנות של השמחה, בהופעה של הצער ובהשתנות של הצער. ומה שבתוכנו יודע לנוח בתוך זה ופחות להיאבק עם זה, פחות לנסות להנדס את זה, פחות לפחוד מזה, פחות להתגונן מפני זה. ובמובן הזה אנחנו יותר ויותר מבינים שאת מה שהבודה אמר, כשהוא אמר אני מלמד את ההופעה של הסבל ואני מלמד את החדילה של הסבל, שזה באמת דבר אחד. הופעה והיעלמות זה שני צדדים של אותה מטבע. כל מה שמופיע גם נעלם. אז אנחנו יותר ויותר עושים סינכרוניזציה של התפיסה וההבנה וחוויה שלנו עם הדברים כפי שהם, ופחות נאחזים בתפיסה הקודמת שהיא אמרה שאני צריך להיאבק ולדחות ולהחזיק, אני צריך להחזיק את הנעים ואני יכול לדחות את הלא נעים. הנטייה הזאת עוברת טרנספורמציה עם הגדילה של האמון, והאמון הוא סוג של תנאי בתוך הדברים האלה. אז יוצא לסיים ולהגיד שאמון זה איכות שחשוב להיות ערים לנוכחות שלה. זה לא אמון, זה לא דבר שהוא או שיש לי או שאין לי. יכול להיות שאני מרגיש ברגע מסוים, או שאני רגיל להרגיש הרבה ספקות. אני נוטה להטיל הרבה ספקות, להטיל ספקות, ויש לי פחד, ויש לי חשש, ויש לי ביקורת, ויש לי וכן הלאה וכן הלאה. אבל עדיין להיות ערים שישנו אמון כלשהו, וישנו אמון במשהו. שאמון זאת לא מילה גסה, זאת לא זה לא משהו שלא קשור לאימון הרוחני, הוא הבסיס של האימון הרוחני. ולהיות ערים למידת האמון שקיימת בנו, נאמר כל פעם שאנחנו באים לשבת במדיטציה, מה מידת האמון שלי כרגע? גדולה, קטנה, ואם היא קטנה, במה כן אני יכול לתת אמון כרגע? מהו הדבר שאני כן יכול לבטוח בו כרגע? וזה יכול להיות, אני יכול לבטוח בנשימה, או אני יכול לבטוח ביכולת שלי לרצות לשים לב. אני לא יכול לבטוח בתשומת הלב, כי היא באה והולכת, ואני יכול לבטוח בכוונה שלי לרצות לשים לב. יכול להיות שאנחנו יכולים להיזכר במשהו שמביא לנו כרגע השראה, איזשהו התנסות בעבר, איזשהו משהו ששמענו, איזה מישהו שראינו, ואנחנו שואבים איזה סוג של אמון. מה שאני מנסה להגיד זה שלאורך הדרך הרמות של האמון עוברים איזושהי טרנספורמציה ומתעדנות, אבל הדרך היא לא לינארית. זאת אומרת, אנחנו יכולים בשלב מסוים של התרגול או של הדרך להיות מלאי אמון ולבטוח בכל רגע כפי שהוא זה, וכמה דקות אחרי זה או בישיבה הבאה אנחנו חוזרים לאותה נקודה שבה יש לנו הרבה ספקות ויש לנו מעט אמון. אבל ללא אמון אי אפשר להתניע את התהליך, אי אפשר לשים לב, אי אפשר להתמסר. אז אנחנו שוב ושוב יכולים, מוזמנים להיזכר באיזה מידת אמון יש לנו, במה אנחנו יכולים לתת אמון ומה יכול להוות עבורנו השראה. ואולי פשוט להיזכר שיש לנו אפשרות לתת אמון, אולי לא בבודה, אולי לא בדרמה, אבל יש לנו יכולת לתת אמון בזה שדברים מופיעים ודברים נעלמים. ככל שניתן בזה אמון, משהו בתוכנו יסתנכרן עם ההבנה הזאתי, עד שאנחנו נגלה שכבר לא זקוקים לשום תרגול ולשום עצה. אז אנא תמצאו ותזכרו ותשימו לב למידת האמון שקיימת או שלא קיימת, ואל תפחדו לבטוח, ואל תמצאו לכם את הנקודות והדברים והאספקטים שאתם יכולים לתת בהם אמון, ואם אפשר אמון מלא. אז תודה על ההקשבה, בואו נשב כמה רגעים בשקט. Thank you.